עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחים שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, ועל הדיגיטל עדן בן ארי. עדן, תעשי לנו כותרות יפות, טובות, והאורחים שלנו גיא בן נון ורפי טופז.
ערב טוב.
באנו לדבר על ספרים ועל קריאה, ועל הוצאת ספרים ועל כתיבת ספרים, וואו. אז תציגו את עצמכם, כי אני עצמי מבולבלת לגביכם.
אוקיי, אז שמי גיא בן נון, אני מנכ"ל של עברית. עברית היא בעצם פלטפורמת מכירת ספרים שקיימת 15 שנה, והיא מוכרת ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. מכל ההוצאות לאור.
מכל ההוצאות, כן. עכשיו משהו מתחבר לי.
כן.
ורפי טופז.
כן, שמי רפי טופז, ואני במסגרת יצירה עברית, שזאת הוצאת ספרים דיגיטלית חדשה של עברית, ואתה מדבר עליה כי לא רק דיגיטלית, במגוון פלטפורמות, אני עורך אחראי בהוצאה.
וגם אוקיי. סופר בעצמו.
אז אתם יודעים, הבלבול הוא שאתה עורך, נכון?
אני מנהל את העברית.
מנהל אתר. כן. שנקרא עברית, ואתה מנהל הוצאה שנקראת יצירה עברית, שהיא, תגידו...
יצירה עברית היא פעילות במסגרת עברית, שעליה אנחנו נשמח להרחיב ולספר, שבעצם באה לעשות את השינוי, את המעבר הדיגיטלי, כמו שקרה בהרבה מאוד עולמות, למשל המעבר של הטלוויזיה מטלוויזיה אנלוגית לטלוויזיה דיגיטלית, אז גם עולם הספרות שהוא עולם מאוד מאוד אנלוגי במובן מסוים, אבל כל העולם עובר טרנספורמציה דיגיטלית, ויצירה עברית בעצם עוסקת בזה, במעבר, בטרנספורמציה הדיגיטלית של עולם הספר לעולם הדיגיטלי. עכשיו, מכיוון שעברית זה באמת הבית לספרות שהוא בעצם מבוסס דיגיטל, אבל הוא לא רק דיגיטל. אז במסגרת עברית, הייתה יוזמה שאני, גיא ואני מכירים מספר שנים, אני כותב, במסגרת הכתיבה
שלי. אתה גם סופר.
זהו, במסגרת הכתיבה שלי והעובדה שאני כותב ספרים, פגשתי את גיא והפכנו לחברים, ובשיחות בינינו עלה הנושא הזה של הרצון להקים פעילות שהיא הוצאה שתכיר בעובדה שהשוק השתנה והעולם השתנה והעולם הוא דיגיטלי היום, ובמסגרת עברית, גיא, עשינו את היוזמה הזאת של הקמה של יצירה עברית, ששם אני היום עורך אחראי בהוצאה.
רק חשוב להגיד שזה לא רק ספרים דיגיטליים, הספר יוצא בשלושה פורמטים ונרחיב על זה.
כן.
תראו, שאלה מטרידה, יש לי המון שאלות אליכם. איך בוחרים? היום, כמו שאמר קונדרה, לפני הרבה שנים, יותר אנשים כותבים ספרים מאשר אנשים קוראים ספרים.
על זה יש לי תמיד, אני חושב שקודם כל זה נפלא שיותר אנשים כותבים. אני שם את זה רגע בצד, האם באמת הם יותר כותבים מאשר קוראים, אבל אני חושב שהעובדה שיותר ויותר אנשים כותבים זה דבר נפלא, וכשאנשים אומרים לי את זה במין איזה טרוניה, אז אני אומר להם, נראה שמישהו יגיד שכותבים יותר מדי מחקרים אקדמיים היום. כתיבה זה דבר נפלא, ואני חושב שצריך לתת את הפלטפורמה ואת המקום ליותר כותבים. אני חושב, אגב, אפרופו קריאה, זה נכון שקוראים פחות פרוזה, אבל אני חושב שאנשים קוראים היום המון. אני חושב שהעולם בכלל, הטקסט כטקסט רק הולך ומתגבר. במובן מסוים, בודקים כמה אדם קורא במהלך היום שלו, אם זה הודעות ואם זה מודעות ואם אני לא יודע מה, ועיתונים והכל, הוא קורא המון.
אבל רפי טופז, נכון? אתה אומר נכון, אנשים קוראים, כמו שאתה אומר, קצרים. הם קוראים הודעות מייל, הם קוראים פייסבוק, הם קוראים עוד פלטפורמות דיגיטליות. והספר הארוך, הקריאה, נדחקת הצידה קצת. גם אוהבי הספר.
אני לא חושב שזה ממש ככה. זאת אומרת, יש ירידה אמנם קצת בקריאה, אבל לעברית יש מעל מיליון איש שנכנסים ויוצאים בשעריה, כולל הרבה מאוד ישראלים שחיים בחול. יש פריחה אדירה בז'אנר של ספרים רומנטיים, רומנטיים אירוטיים, שזה הכניס עשרות אלפי נשים בעיקר, שלעולם הקריאה שלא קרו אף פעם. יש לנו סקשן שאם יש זמן לדבר עליו, על סיפורים קצרים. אני חושב שיש הרבה מאוד קוראים, וגם עברית מאפשרת להמון אנשים להעלות את הספר שלהם לאתר, לא במסגרת המולות שאנחנו עושים, אלא במסגרת מה שנקרא ספרות עצמאית. אז כל סופר כזה, ויש קרוב ל-2000 כאלה אצלנו באתר, גם יש סביבו חבורה של עשרות אנשים שקוראים את הספרים שלו, אז נכון שיש ירידה באופן כללי במספרים, אבל זה גם איזה תנועת מגמה של למעלה ולמטה. אני חושב שדווקא בתרבות האינסטנט, ממש בקרוב הרבה מאוד אנשים התחילו לחזור לקרוא ספרים שיש להם התחלה עם צסוף וארוכים יותר.
אתה חושב? למה? מה גורם לך לחשוב? כי הכיוון הוא הפוך, נדמה לי. בתור אחת שלא יכולה, איכות חיה היא תלויה בזה שיהיה לי ספר על ידי שאני אוהב לקרוא.
אני חושב שיש עניין של רוח הזמן, במובן הזה שבכלל המושג ספר, אוקיי, הוא מושג, אני לא יודע אם אפשר להגדיר מה זה ספר, אני חושב שקודם כל זה התחיל מאיזשהו עניין בכלל, אפילו באמת פורמט וטכנולוגיה, זאת אומרת, בהתחלה הסיפורים התפרסמו למשל בעיתונים משבוע לשבוע.
נכון.
ואז אפשר היה פתאום להדפיס ולקרוך ולהוציא ספר. והפורמט המתאים היה בגודל מסוים, באורך מסוים, על דף מסוים. ויש עניין של רוח הזמן, אני טוען שאנשים מאז, משחר האנושות וגם היום, רוצים ואוהבים סיפור. והנושא של סיפור לא ישתנה, הוא ילך וימשיך ויהיה, הוא יקבל. דווקא מה שיפה בעולם שלנו היום, זה שהמגוון הטכנולוגי מאפשר לנו דרכים רבות לספר סיפור. אחת מהן היא טקסט כתוב. אני טוען שהצורה שבה הטקסט הזה יקראו אותו, יכול להיות, דווקא מגיעה לעולם הדיגיטלי, זה יכול להיות שהוא יהיה קצר הרבה יותר, יכול להיות שהוא יהיה ארוך הרבה יותר, הוא מאפשר הרבה יותר גמישות, ואני לא חושב שהמושג ספר הוא מושג, למשל, אין לי ספק שרומנים של 700 ו-1000 עמודים, היום יש להם הרבה פחות מקום. אבל אני כן חושב שלמשל נובלות וסיפורים קצרים וספרים באורך מסוים, בז'אנר מסוים, יש את רוח הזמן. כמו שאומרים, face reality as it is. אנשים קוראים, הם לא יפסיקו לקרוא, הם בוודאי ירצו לשמוע סיפור. בוא נמצא את הפורמט להעביר להם את הסיפור.
אז תראה, רפי טופז, א', אני מסכימה איתך לחלוטין שאנחנו זקוקים לסיפור. המציאות שלנו, קודם כל, ממציאה לנו אין ספור סיפורים, ביניהם גם איומים, אלה החיים, יש לנו מלא מלא מלא, אבל גם אוהבים לקרוא. אז איך אתם מחליטים מה ראוי ומה לא ראוי? כלומר, לכל אחד יש צורך אולי לספר את סיפורו, ויש בייחוד בארץ המון סיפורים, המון המון המון. איך אתם מחליטים, איך אתה מי קנה?
כן, אני אולי אגיד את זה חצי.
במרכאות המחליט, כשאולי אין מחליטים, מפרסמים הכל.
לא, דווקא לא. יש לנו פלטפורמה אחת
גיא בינון, כן.
נכון. יש לנו פלטפורמה אחת שהיא מאפשרת לאנשים להעלות את הספר כמו שהוא, וזה לא מה שרפי ואני עושים, תכף רפי ירחיב על זה, ואז שם באמת אין פילטר. עכשיו, אחד מהטעויות האופטיות זה לחשוב שלא קוראים, אבל בסוף יש המון, יש הרבה יותר אנשים שכותבים, אז גם קוראים הרבה מאוד ספרים. פעם מישהו היה מוציא ספר, והוא קוראים אותו 50,000 איש, היום יש 50 סופרים שכל אחד קוראים אותו 1,000 איש, אז לא בהכרח יורד. ולגבי הבחירה, תכף נרחיב על המודל שלנו, אבל בעצם יש איזשהו שינוי שקרה בשנים האחרונות במולות הישראלית, והרבה מאוד מולים גובים לא מעט כסף, ותכף נרחיב על זה, עבור הוצאת ספר, ובעצם הגישה של רפי ושלי הייתה הפוכה לבוא ו... להאמין, לחזור למקורות שאנחנו מאמינים בספר, גם אם הוא סופר לא מוכר, ובעצם הבחירה שלנו היא בחירה שכמובן שהיא טעם אישי, אבל גם היכולת שלנו להיות מסוגלים למכור את הספר הזה. ומכאן...
ומה אתם, כיוון ששיווק, שיווק, 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 הוא כל כך היום רלוונטי, ואולי שולט בחיים שלנו, איך אתם משווקים יותר טוב? אני באתי, יש רשימת הוצאות. אין סופית, בחיי.
כן, באתר יש מעל 180 הוצאות. בעברית.
אז אני אדבר קודם רגע לגבי נושא הבחירה. ואני חושב שקודם כל, מכיוון שיש באמת הרבה מאוד כתבי יד, ומקבלים הרבה מאוד כתבי יד, ונאלצים לבחור, אוקיי?
ודאי.
לאו דווקא, אפשר יכול להיות להגיד שאולי, כמו שגם אומר, אולי האידיאל היה שהכל יעלה והציבור יבחר, אבל נאלצים לבחור מסיבות פרקטיות. ואני גם אומר מראש, לא בטוח תמיד שהבחירה הנכונה, ותמיד אני אומר על כתבי יד, שזה אולי לא התאים לנו, או אנחנו לא בחרנו את זה, אבל זה לא דווקא אומר שכתב היד הוא לא טוב. עוד פעם, תמיד ברור שיש גם עניין של איכות, ויש דברים שאתה קורא אותם ואתה אומר, הם לא טובים, אבסולוטית. אבל יש גם הרבה דברים שהם ראויים, ומסיבות אחרות לא בחרנו בהם. אני זוכר שראיתי לפני הרבה שנים את התוכנית אפוסטרוף של ברנר פיבו, אני חושב, שהוא ראיין איזשהו עורך מיתולוגי בצרפת, והוא שאל אותו, או איזשהו עורך מיתולוגי, לא בצרפת, ואמר לו, מה אתה יכול לספר מה הרקע שלך? עכשיו הוא בדיוק פרש, מה אתה יכול לספר להיסטוריה? הוא אומר, אני יכול להגיד שאני הייתי זה שסירב ליוליסס, של ג'יימס ג'ויס.
מילא, כמה אנשים קראו את יוליסס מהתחלה ועד הסוף.
עופר שלח ואבא שלו.
שניים אני מכירה, אז אתה... אז ארבעה אנשים קראו.
אז אני אומר, אז הבחירה נעשית בצורה, אנחנו בוחרים, יש לנו לקטורים שאנחנו עובדים איתם, וכשכתב יד אנחנו מעבירים אותו ללקטורה, וכשהוא עובר לקטורה, אנחנו קוראים את זה, אנחנו עוד פעם עורך אחראי בהוצאה, כדי לראות, אני קורא את זה כדי לוודא, שלמרות שזה עבר לקטורה, זה מתאים לנו בכל זאת, ואנחנו עושים את הבחירה הזאת.
אז שאלה נוקבת.
כן.
רפי טופז,
כן.
שאתה המנכ״ל של... זה שמחליט אם להוציא ספרים.
כן, אני עורך אחרי,
אתה,
כן.
רגע, בואו נדבר על הנושא הכל כך סקסי של כסף. קודם כל, אתה אומר לי שאתם לא גובים ההוצאה שנקראת יצירה עברית, שגם עובדת בדיגיטל, אבל גם התפיסה. גם התפיסה, נכון?
נכון.
אתם לא גובים כסף מהסופרים?
אנחנו, עוד פעם, זה אחד, אנחנו כן גובים כסף, אנחנו נדבר על זה. אחד הרעיונות בהקמת יצירה עברית היה שנתקלנו יותר ויותר, ועוד פעם, אני גם כסופר, בהוצאות שנאלצות, עוד פעם, אני אומר נאלצות, אני חושב שיש פה איזשהו אילוץ אמיתי.
כי לא קונים.
והרבה סיבות אחרות, אבל עוד פעם, אני חושב שהסיבה האמיתית, זה מכיוון שזה עולם אנלוגי בעידן דיגיטלי, ויש בעיה של מודל עסקי, אמיתי, אוקיי? זאת אומרת, זה פשוט בעיה של מודל עסקי. והוצאות נאלצות לגבות כסף, ואמרנו, אנחנו, ומצד שני, כותבים, לא מצליחים למצוא בית, ואמרנו, בוא ננסה למצוא איזשהו מודל שחושב על העולם הדיגיטלי, ומאפשר, כן יש איזשהו השתתפות של הסופר, אבל השתתפות היא כזאת שהיא לא דורשת איזה משהו, זאת אומרת, זה סכום שהוא סביר מבחינת סופר לשלם אותו כשהוא מוצא ומאמין בספר שלו.
אז רגע, עוד פעם, רגע, אני משאירה את גיא בנון לרגע בצד, אני... מסתערת עליך, רפי טופז. בוא תגיד לי, זה כל כך מסתורי בעיניי, אוקיי, בערך, כמה אתם גובים בתור הוצאה, לעומת, אתה מוכרח להגיד לי, ממה שאתה יודע לעולם הספר, לעומת ההוצאות, מה שנקרא, מבוססות. יש את כתר, את המובד, את ידיעות אחרונות כמובן, אלה, הקיבוץ המאוחד, אלה המכובדות. ויש גם ההוצאה שלכם, בצד המון הוצאות אחרות, המון 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 המון, מה הפער, מה ההבדל?
אז אני, עוד פעם, אני אדבר עלינו, ולא על אחרים, כי אני גם באמת עוד פעם לא יודע על כל...
אני מוכרחה לדעת כמה אתה יודע על אחרים.
אני, אבל... לא, אבל אני באמת, אני, א', כמו שאמרת...
בלי להגיד שמות.
אז אני אומר, יש 180 הוצאות, כמו שגיא אומר, אני אפילו מספר שעכשיו שמעתי את הפעם הראשונה. יש אז...
וואו, 180 הוצאות.
נכון, גיא, זה מה שאמרת?
כן.
אז אני לא ידעתי זה קודם. אני יכול להגיד כמה שאנחנו גובים, את האזור של הטווח, זה יוצא בין... אזור של 20 ל-30 אלף שקל, זה תלוי בהרבה דברים שקשורים בספר, ואני מסתכל על זה מהכיוון הזה שאני בא ואומר, וזה גם קורה למשל, כחלק מההשתתפות, מבחינתי כתב יד, ועוד פעם ככותב, בסדר? כתב יד הוא מוכן כשהוא עבר גם עריכה כבר, אוקיי?
כן.
ואני חושב שנושא העריכה הספרותית, לא הלשונית, אני רואה אותו כחלק מהאחריות של הכותב, אוקיי, באיזשהו מובן.
בוודאי.
מכיוון שא' נדרש פה המון המון שיתוף פעולה מצד הכותב עם העורך או העורכת, ולכן אני מסתכל על הנושא הזה של העלות, כי בעצם להגיד, איך, כמה בערך ייקח, יעלה ל, 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 לכותב, להגיש לנו כתב יד אחרי העריכה, אוקיי? משם אנחנו פחות או גוזרים את הדבר הזה, ואני יכול להגיד שגם יש מדינות בעולם, לדעתי בצרפת, אבל אני לא בטוח, אני אומר את זה, שבאמת כתב היד מגיע, העורך, הכותב נושא גם העריכה הספרותית, כאילו הוא מגיש את זה בזה.
הוא מגיש את זה כבר ערוך, כן. אחרי שהוא, מישהו ערך לו, או שהוא שילם עבור עריכה.
אז ככה, אנחנו מסתכל, אז ככה אני מסתכל על זה, אוקיי? אז אני אומר, אז מבחינתי כתב יד הוא מוכן, כשהוא עבר עריכה ספרותית, כשהכותב והעורך עורכת, או הכותבת והעורך, עושים את העבודה. וזאת ההסתכלות שלנו.
אבל אולי נוסיף על זה עוד כמה דברים. אחד זה שכשאנחנו נותנים הצעה, אנחנו גם מקליטים את הספר בצורה קולית, שזה גם סיפור שאפשר להרחיב עליו את השיחה אם תרצי, כי הוא מכניס קהלים חדשים לעולם הקריאה.
מקליטים, לא מקלידים.
מקליטים. הספר עולה בשלושה פורמטים, גם באופן דיגיטלי, גם באופן קולי וגם באופן מודפס. הוא גם מופץ.
מי קורא?
מה זאת אומרת?
מי מקריא?
לא, יש קרנים מקצועיים. שפשוט עובדים איתנו, יש לנו אולפנים, אנחנו מקליטים את הספר. שאלת על מספרים, אבל בלי שמות, אבל אלה שבאים אחרינו כמעט כפול מאיתנו, בעלויות. אבל אני חושב שהסיפור שמעניין אותנו פה, בנוסף לעניין הזה, זאת אומרת, זה קצת להחזיר את הכבוד לסופר, בהיבט הזה שזה כמעט כבר לא יכול להיות סופר אנונימי שלא השתתף בהוצאה של הספר, כי העסק נהיה יותר קשה, אבל אנחנו מאוד מאוד מכבדים את הסופרים, אז אנחנו ממש עוזרים להם להצליח, ואני חושב שהסיפור הלא פחות מעניין, זה יחסית זמן קצר שאנחנו עובדים עם סופרים, זאת אומרת, אנחנו משתדלים בכמה חודשים להוציא את הספר, שזה תהליך יחסית קצר, בדרך כלל הליינאפ אצל ההוצאות הגדולות יותר, הוא כשנה פחות או יותר.
כשנה יוצאת.
אז פה אנחנו משתדלים, זה תלוי גם בכיף העריכה ובזמינות של הסופר, אבל תוך כמה חודשים להוציא את הספר. והדבר השני זה בעצם, והוא המשמעותי ביותר, שיש להם בעצם את הגיבוי של האתר עצמו, שהוא אתר חזק. אנחנו מקיים לקהלים גדולים גם בארץ וגם בעולם שקורא עברית, ויש לנו הזדמנות לשים את הספר הזה בפרונט, ולהוביל את הסופר יחד איתנו, שהספר שלו יקבל אימפקט.
אחד הדברים הנורא מתסכלים, שנניח, אני הגעתי לספר טוב, נניח, בוא, אני לא עושה כאן פרסום לספרים, אבל אני לא אגיד את שמו, אבל ספר שחשבתי שהוא ראוי, וגם הזמנתי את הסופרת לשידור, כי אני התרשמתי, כי נורא רציתי לדבר איתה, נורא סקרנה אותי, אבל קהל הקוראים הוא נורא קטן, אז אתה כותב ספר, או את כותבת ספר, ואחר כך אין מספיק פידבק. אז פעם באמת זה היה 20,000, והיום זה מעט. ואז זה מין אכזבה כזאת.
אני חושב דווקא שזה לא ממש נכון. פעם, אם הספר שלך זכה להצלחה, אז היו כותבים עליו כמה מבקרי ספרות. ובחוגים שהיית מסתובבת, היו מדברים איתך, והמשפחה כמובן, וחברים, זה לא דוגמה טובה, כי הם תמיד מפרגנים. דווקא היום, אתר עברית מאפשר לעלות ביקורת בתום קריאת הספר, ואז בעצם אתה מקבל כמה מאות ביקורות לפחות על כל הספר וספר. זה גם הרבה פעמים מביא את הסופרים לפנות אלינו ולהגיד, "אי, זה לא פייר, מישהו כתב לנו ככה ואחרת", אבל אתה מקבל את זה לבטן, את הדבר הזה. דווקא האימפקט יותר גדול בעיניי.
אז רגע, גיא בינון, כן. עוד פעם תסביר לי, תראו, כי אני הרי הזמנתי אתכם כי אני מבולבלת. אז אתה אומר לי שאתר עברית בעצם, אתה מפרסם באתר שלך ספרים של הרבה הוצאות.
נכון.
תסביר את זה, שנבין.
בעצם כל ההוצאות בישראל, למעט ממש מספר בודד של הוצאות, שולחות את הספר שלהם אלינו בדרך במיילים. בצורה מובטחת, אנחנו בעצם מסדרים את הספר באופן דיגיטלי ומעלים אותו למחירה. בנוסף, אנחנו מאפשרים גם לקרוא את הספרים באופן מודפס. אנחנו עושים איזושהי סלקציה של מה שאנחנו מחזיקים אצלנו במלאי במחסנים שלנו, ומה שאנחנו מזמינים ככה ומגיע מההוצאות אחרות. בנוסף לכל זה, יש אנשים שכותבים ספרים ולא מתקבלים אצל המולים, או מחליטים בכלל לא ללכת למולים, כי יש שם לא מעט סופרים שאומרים, אני לא רוצה, אני רוצה להתאמץ ולמכור לבד. אני אפרסם בעצמי ברשתות החברתיות וכל מיני מקומות, ואני אמכור לבד. מבחינתי, תבואו לעברית ותקנו את הספר שלי שם. אז יש פחות או יותר 2,200 ספרים באתר של אנשים שפשוט העלו בעצמם, נקראים אצלנו סופרים עצמאים, ובנוסף יש את החיבור שמה שרפי ואני עושים, שזה ההוצאה שלנו, שהיא עוד הוצאה כמו שאר ההוצאות האחרות לאור, כשמי שבא איתנו מקבל איזושהי חשיפה אקסטרה.
תראי ורדה, אני חושב שמה שאמרת קודם לגבי מחירה של ספר, זה נכון שהמספרים אחרים לגמרי שהיו לפני גם 5 שנים, ורב מחר פעם היה יכול להגיע אפילו ל-100,000 ויותר ספרים.
נכון.
היום, אם ספר מוכר 10,000 עותקים, הוא כבר באמת מצא ממש ממש מצוין. אבל אני חושב שגם עם ספר, ואפרופו אותה סופרת שהזכרת אותה, גם עם ספר שמוכר 1,000 עותקים, או היו לו 1,000 קוראים וקוראות, זה יכול לעשות עדיין השפעה משמעותית על אנשים. מספיק שזה העולם החדש. העולם החדש בא ואומר שיותר סופרים, פחות קוראים, יותר ספרים, אבל עדיין יש אנשים שרוצים לקרוא, ויש אנשים שנהנים מספר, וצריך למצוא את המודל שגם כשמוכרים 1,000 עותקים, אם דיגיטליים, או מודפסים, או קוליים, יש לזה מודל עסקי, ויש לזה, כי יש לזה זכות קיום, אם עושים את המודל העסקי הנכון, באמת, יצירה העברית באה ואומרת, אנחנו נעשה מודל שמבוסס על פורמטים מגוונים, גם מודפס וגם דיגיטלי וגם קולי. זה אומר שזה פונה לפלח יותר שוק, פלח שוק יותר גדול. גם אם מישהו מאזין לספר, יש לו את הדרך להזין.
בטח.
אבל זה עוד שוק. ואנחנו נעבוד גם בצורה שהיא קצת יותר דומה לעניין הזה של just in time. למשל, נדפיס מהדורות יותר קטנות, בצורה דיגיטלית, כי אין סיבה להדפיס 3,000 עותקים שאנחנו יודעים שרוב הסיכויים שהספר ימכור פחות מ-1,000 עותקים, ואז ההוצאה מיותרת. אז בוא נדפיס מהדורות יותר קטנות, ואם יש ביקוש נמשיך ונדפיס. אז נייצר מודל עסקי שמצד אחד פוגש את השוק ומבין את הגדולים שיש היום לשוק, ומצד שני מאפשר לכותבות וכותבים לפרסם ספרים, כי יש לזה צורך וביקוש.
אז כאילו קצת נעשה לי יותר בהיר, אולי למאזינים, גם אלה שכותבים וגם אלה שקוראים. אז אנחנו נעבור עכשיו רחמנינוב, קונצ'רטו לפסנתר מספר 3, החלק השלישי, הסוער במיוחד. עוד מעט נשתמע עם גיא בינון ורפי טופז. עוד מעט נחזור אליכם. חזרנו אל גיא בן נון ורפי טופז. יש לנו גם סופר, גם עורך הוצאה, גם עורך אתר. בואו נדבר על עניין הקריאה, שאנחנו חווים אותו כאילו יורד, קריאת ספרים, אבל יש לכם משהו להגיד על זה. גיא בן נון.
כן. קודם כל, נחזור למה שדיברנו לפני הקטע המוזיקלי, זה העניין הזה של... של איך בכלל מגלים ספר, מהו הספר הבא שלך. אם תחשבי שאתה נכנס לחנות ספרים פיזית היום, אז את מתרשמת מהשולחנות שבהם יש את הספרים החדשים ביותר, אז את עוברת למדפים, המדפים בדרך כלל מסודרים לפי א' ב', ולצערנו יש גם יחסית מעט עובדים שעובדים שם, אז לא תמיד את מקבלת תמונת מצב מספיק ברורה על איזה ספר את רוצה, והרבה פעמים זה טעם אישי. ובעברית יש לך הזדמנות בעצם לקבל חשיפה מאוד משמעותית לגבי הטעם שלך. כלומר, אם את למשל אוהבת ספרים שהעיסוק שלהם הוא בפולין, או בתחום של חקלאות, אז את יכולה בעצם לסנן פילטרים בתוך האתר ולהגיע ישירות לספרים שמעניינים אותך. הדבר הבא אחר כך זה שגם האתר יודע להציע לך בעצם ספרים מאותו סוג. זאת אומרת שאם הוצאת ספר ביצירה עברית והוא מגיע לקהלים מסוימים, בסופו של דבר הקהלים האלה הולכים ומתרחבים ככל שאנשים מגיעים דרך אשכולות נוספים של תוכן ועניין לספר שלך. אז דווקא הסגמנטציה והיכולת להגיע בדיוק למשהו מעניין, זה דבר אחד. דבר שני, יש פרק ראשון שאת יכולה לקרוא בנחת בבית ולראות אם זה מעניין אותך. והיום בכלל אנחנו מתכננים כל מיני חידושים לקראת החודש הבא, לחודש הספר, דווקא לבוא בגישה אחרת. מחצית מהאנשים שמגיעים לאתר עברית באים טבולה רסה, כלומר באים לפי סקרים שאנחנו עושים, באים נקיים ורוצים שנעזור להם לבחור את הספר
הם
הבא.
הם אמורים, תגיד, קודם כל נתחיל מבורות טוטלית. מה אני עושה, נניח? אני כותבת בגוגל עברית?
בעברית.
שפתנו.
נכון. את כותבת עברית בעברית, את מגיעה לאתר שלנו, דרך אגב, הוא יחסית מאוד מאוד מחופש, כלומר, גם אם תכתבי אמנון ג'קונט, באתר, בגוגל, רוב הסיכויים שתגיעו ראשונים אלינו, ומשם מתחיל המסע שלך, או שאת מגיעה דרך ספר, או שאת מגיעה לעמוד הראשי, ואז יש לך חלוקה לקטגוריות, יש לך אפשרות לקרוא ביקורות, יש לך אפשרות לקרוא ביקורות מקצועות וביקורות אישיות של אנשים, לקרוא פרק ראשון על כל דבר. אם זה ספר שיש לו גם מתכונת קולית, את יכולה גם להזין לחמש דקות הראשונות של הספר, להתרשם מהעלילה ולהתרשם מהקריין. ובעצם אחרי שאת גומרת את השיטוט שלך, את יכולה לשים ספרים בעגלה.
הבעיה באמת, אני אומרת היחידה במרכאות, שאתה צודק, תראה, כשאני רוצה ספר, אני כמהה לספר. הבעיה שלי, אוקיי, בתור אדם מבוגר, אני אחטט רגליים לחנות הספרים, ואני אפספס המון ספרים נהדרים, שיוצאים באתרים, אבל אני רציתי לקרוא ספר, להחזיק ביד. אז אני מפספסת משהו.
אני חושב שזה עניין של הרגל, שפשוט לא נכנס לצריך לסיסטם, אבל באופן עקרוני, אם תשבי רגל על רגל בסלון ביתך עם אייפד נוח או עם המחשב שלך, תחשפי ל-30,000 ספרים, תקבלי הרבה יותר מידע מאשר להתרוצץ לחנות פיזית. אז אין שום בעיה עם הדבר הזה, זה רק עניין של לנסות את זה ולהתרגל לזה. דרך אגב, אוכלוסיית גיל שלישי חזק מאוד אצלנו, כי גם מבחינת הגודל של הפונט, הרקע, האפשרות לקרוא בחושך בלילה כשהבן זוג ישן ואתה לא צריך לקרוא, בטח. ואנשים שבעיקר קשה להם לקרוא בפונט קטן.
אני באמת מתחבר לזה שגם, אני תמיד אומר לעצמי שאני כותב, אבל אני בראש ובראשונה קורא. והגעתי לכתיבה מתוך קריאה, וקריאה זה דבר שאני הכי אוהב לעשות מאז שאני יודע לקרוא.
וואלה, כן? התחברנו כולנו.
כן. ואני בעיקר אוהב לקרוא. ובאמת, כשפגשתי את גיא, אז בעצם הרגשתי שנפתח לי עולם, כי אף פעם לא חשבתי שאני אקרא בדיגיטל, תמיד קראתי בספר, ולא הבנתי את האפשרות. אני אגב קורא היום את כל הספרים שלי דרך הטלפון, אוקיי?
וואלה, דרך הדבר הקטן הזה.
כן, כי בסוף זה גודל הפונט, לא גודל המסך, ואני אומר, וזה שינה את עולמי, כי בדיוק כמו שדיברת לפני רגע, בעיני, אמרה לי פעם מישהי, ששאלתי אותה, אמרתי לה, הספר עולה פחות מארוחה עסקית, אז למה אנשים מתעסקים כמובן, למה לא כולם קונים ספרים? כאילו, למה... אז היא אמרה לי דבר מעניין, היא אמרה לי, תראה, ספר זה התחייבות. כשאתה קונה ספר וזה ליד המיטה, אתה רואה, מסתכל על 6-7 שעות קריאה, ומתי אני אעשה אותה, ומתי אני אגיע לזה, ואם זה ספר מספיק טוב. ולכן המציאה של הספר הנכון, זה, גם היום אני מאוד, משתדל להיות מאוד קפדן בספר שאני בוחר. אבל העולם הדיגיטלי מאפשר לי פתאום סריקה של כמות עצומה של ספרים, דרך הרבה מאוד אפשרויות, באמת, כמו לקרוא את הפרק הראשון, אני מאוד, כמעט תמיד קורא את הפרק הראשון, ולראות מה אנשים כותבים וממליצים, ולראות באיזה ז'אנר זה נמצא. אז יכולת הסינון שלי פתאום היא עצומה. וגם באותה מידה, אגב, ואם קראתי בעיתון איזשהו ספר, אני באותה שנייה יכול לקרוא אותו. אני לא צריך לחשוב מתי אני אלך לחנות ומתי אני אקנה.
אז מה שאתה...
עוד משפט אחד על הרגלי קריאה, שזה גם מעניין.
לגמרי.
אז אם פחות או יותר רוב הציבור קורא או בשעות הערב או בסופי שבוע, בעיקר בסופי שבוע, בעברית אנחנו עושים סקר שנתי, שהוא לא מחקר מקצועי, אבל עונים לו מעל 2,500 מלקוחותינו, וזה יוצא מובהק כל שנה ש-33% קוראים בערבים, 33% קוראים במהלך כל היום, ועוד 33% קוראים בוויקנד. אבל זה רק מראה לך שכאילו בעצם, כמו שרפי אמר, הספר הופך להיות חלק ממך. זאת אומרת, אתה מחכה בתור בסופר או בקופת חולים, אתה קורא עוד פרק.
אז רגע, מה שאתה אומר, וזה, אני מודה זר לי, ומטורף לי, שאני יכולה ללכת בכיס, בטלפון, דרך הטלפון, אני יכולה לבחור ספר, ואני יכולה לקרוא ספר.
אני הולך כל היום עם ספרייה שלמה עליי. יש לי כל הזמן בטלפון כל הספרייה, שאני רוצה שמה שאני רוצה לקרוא, ודברים שאני, ואם גם משהו שבדיוק, מישהו אמר לי, אמרה לי חברה בבית קפה, על ספר חדש שיצא, ובאותו רגע יש לי אותו. וזו תחושה מדהימה, וכל פעם שיש לי 10 דקות פנויות, אני קורא ספר.
אז רגע, אבל אתה, רגע, אבל בשביל, הספר אתה צריך לקנות אותו בכל זאת.
נכון.
כלומר, אתה לא מקבל ספרים חינם.
נכון.
דיגיטליים.
נכון. כמעט חינם.
אתה צריך, כן, כמו שאמרנו, להקדיש סכום יותר קטן. אז רגע, אתה קורא את הפרק הראשון, אתה רוצה להגיד לי, אני אשאל, סליחה, כתבתי עם אבקר ספר לפני, הוא פורסם ב-89. אל תזכן, כאילו, רומן. אז רגע, הוא יופיע אצלכם?
מופיע.
מופיע?
כן, מופיע.
ויש פרק ראשון?
כן, בטח.
ואפשר לרכוש אותו?
כן, ואחרי שאת קונה אותו, תתחל לקרוא אותו.
למרות שהוא אבזל מן השוק.
אז זה בדיוק היופי, שאצלנו זה, מה שנקרא, זוכה לחיי נצח כל עוד זה הפורמט. בכלל, תדעת, בכל העולמות של מהפכות מידע, לעניות דעתי מה שלא יישאר בדיגיטל, או יעבור לדיגיטל, בסוף, סופו להיכחד, דווקא הדיגיטל הוא העתיד במובן הזה של להישאר. דרך אגב, את יכולה גם לסמן סימניות בספר, את יכולה גם לכתוב לעצמך הערות.
שאני אפילו לא יודעת איך עושים את זה.
אני מבטיח להראות לך, את תהיה המומרת שלי היום.
אני כאילו צריכה, נכון.
אבל מה שעוד רוצה לספר, שאת אפילו יכולה לסמן ציטוט, מתוך ספר שאתה, ולשלוח אותו לחבר דרך הוואטסאפ.
אז בשביל זה צריך מדריך.
קל מאוד.
שיסביר לך מה עושים, איך עושים את זה בטלפון, או איך עושים את זה במחשב.
האמת שאת נוגעת בנקודה מעניינת, כי אנחנו, מרוב שאנחנו עובדים בזה, אנחנו לפעמים שוכחים שאנשים לא מכירים, אז בדיוק בנינו מורה נבוכים באתר, שבעצם מכניס אותך לכל העולם של הקריאה הדיגיטלית, ומה המשמעות, ואיך עושים את זה וכו'. דרך אגב, אנחנו מחזיקים קבוצה של 4,000 איש, שנקראת כן לציטוט. בכל יום אני שולח ציטוט אחד מתוך ספר, רק ציטוט בלי לדבר, לקהילה של בערך 4,000 איש בוואטסאפ. אפרופו האהבה לספרים.
טוב, תשלח גם לי, אחר כך נדבר על זה.
אגב, עוד דבר, אפרופו החוויה, הפעם שאני קורא ספרים בדרך הדיגיטל, ומדברים על יצירה מוזיקלית. אז אני בקליק אחד שומע את היצירה, תוך כדי הקריאה. ואם מזכירים, אני מאוד אוהב שסופרים מזכירים ספרים אחרים בטקסט שלהם. ואז אני ישר הולך לספר הזה, ואם הוא מעניין אותי, אז אני קורא את... זאת אומרת, האינטראקטיביות שנוצרת לי, תוך כדי קריאה דיגיטלית, היא באמת ככה השאירה את עולמי במובן הזה, שהחוויה של ספר היא כבר הרבה יותר רחבה מאותו ספר שקורה באותו רגע. זאת אומרת, אני שומע מוזיקה לפעמים כי זה רלוונטי, ואני קורא ציטוטים והולך לראות, ומזכירים אדם שלא הכרתי, אני קורא את הביוגרפיה שלו, זאת אומרת, את הוויקיפדיה שלו. אז בעצם יש פה חוויה שלמה, שהיא הרבה יותר רחבה, יש בעצם רבדים שלמים שנפתחו, ברגע שעברתי לקריאה דיגיטלית.
דרך אגב, את יכולה היום לסמן מילה בספר, מושג נגיד, ללחוץ לחיצה ארוכה, ובלי לצאת מהאפליקציה, להגיע לגוגל ולקרוא על הערך של, 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 של אותו דבר, ואחר כך לסגור ב-X בפינה ו, ולהמשיך לקרוא בלי שבכלל יצאת מהסיסטם.
לי זה נשמע עולם קסום, השאלה רק איך מתגברים על המחסום הפסיכולוגי של קריאה, להחזיק ספר ביד או לחיות את העולם הדיגיטלי שעליו אתם מדברים, שהוא נשמע לי באמת כמו יריד מטורף, מרתק, אבל עדיין, כאילו, אני מוכרחה את... איך עוברים את זה? אולי זה אנשים זקנים?
לא, האמת היא שזה הדילמה הכי גדולה שלנו, כי הטענה שלי אומרת, כמעט כל מי שצליח לצלוח ספר אחד, אז הוא כבר מומר, הוא בעצם קיבל את החוויה וקשה לו לחזור. אני יכול להגיד אפילו על אח שלי שהוא מבקר ספרות, רן בינון, שהוא שנים קיבל הרי מכל ההוצאות ספרים, והוא לא הצליח לעבור עד שיום אחד בקורונה. הוא פשוט לא יכול היה להגיע לספרים, ואז הוא, טוב, שמנו לו ספרים כי הוא עובד איתנו, ומאז הוא פשוט אומר, אני לא יכול פשוט לפתוח ספר. אז אני חושב שהסיפור הוא לנסות. דרך אגב, מי שמוריד את האפליקציה, אז כבר מחכים לו 4 ספרים ועוד ספר קולי להתנסות, אבל האתגר הכי גדול הוא לגרום לך לקרוא את הספר שאת ממש רוצה. כי הרי יש קשר בין החוויה שלך, לפחות בפעם הראשונה, לבין התוכן שאת צורכת. כי אם זה ספר שאת לא אוהבת, לפעמים גם החוויה שלך היא לא טובה.
אז מה שאתם אומרים שצריך להתחיל, הנה אמרתם את המילה הזאת, אפליקציה, שאפילו זה בשבילי, אני צריכה לעלות לטלפון או למחשב, אפליקציה של האתר, כן.
אנחנו נעזור לך, אבל באופן עקרוני לאנשים מבוגרים, אנחנו כן ממליצים שיפנו לילדים שלהם, שיעזרו להם לפחות בפעם הראשונה.
או לנכדים שלהם.
אבא שלי שנפטר, גם היה פריק של עברית, אולי הם מסתדרים לקנות את הספר, אבל ברגע שהייתי שם לו את הספר, וכאילו רוכש אותו בשבילו, אז שם העולם היה נפתח. ופתאום ראית אדם שכבר לא יכול לקרוא עיתון, כי האותיות היו קטנות לא מדי, והוא עבר לספרים, שם הפונטים היו גדולים.
אז תגידו, באמת, מה הולך לקרות עם עולם הספר? כלומר, ספרים הולכים לי, יש ויכוח. אמנון ז'קונט בן זוגי אומר, הספרים הולכים להיכחד מן העולם, מה שאותי כמובן מקומם מאוד מאוד, לא יכול להיות דבר כזה. תמיד יהיו אנשים שאוהבו ספרים.
אז אני אומר עוד פעם, אני חושב שאני בקטע הזה מסכים איתך, אבל אני חושב שיש שינויים, ויש שינויים במובן הזה שאני חושב שהמושג ספר הוא מושג מאוד מאוד רחב, ברמה, עוד פעם, הפילוסופית, הגדרה של שולחן והגדרה, כל הגדרה היא מאוד רחבה. ומה זה ספר? אז אני חושב שספרים יישארו, אני חושב שכמו שהחנויות ברחוב נשארות, למרות שיש את רוב הקניות, העולם הדיגיטלי בקניות, הן משנות את פניהן, הן משנות את גודלן, את סוג החנויות, את הדברים האלה. גם ספר, הפורמציה תשתנה, הוא יהיה פורמט יותר מגוון, עוד פעם, ספר יצא, מה זה, האם ספר קולי הוא ספר? האם ספר דיגיטלי הוא ספר? האם ספר שמודפס הוא ספר? מאיזה אורך, למשל, אחד הדברים שעשינו עכשיו במסגרת גם יצירה עברית, למשל סיפורים קצרים. סיפורים קצרים, יש סיפורים קצרים נפלאים, ואפשר, אתה יכול לקרוא...
כלומר, אפשר לקרוא אותם אצלכם לא כספר.
בדיוק.
אז אני אומר... אדם שולח סיפור קצר להוצאה שלכם, ההוצאה הזאת שנקראת יצירה עברית,
אז הוא באמת עולה במסגרת יצירה העברית של סיפורים קצרים, למשל, תחשבי על סיפור קצר באורך של 10 עמודים, שהוא סיפור נפלא, שלא הייתה לו באמת זכות קיום, אוקיי? אלא כחלק מהאנתולוגיה, או כחלק מספר סיפורים. והנה, תחשבי איזה מגבלה הזאת, וככה אפשר לעלות סיפור קצר במסגרת עברית, באזור של הסיפורים הקצרים, וזה גם מתחבר לעוד איזשהו דבר.
וזה חינם?
תלוי, יש כאלה שזה, אבל יש גם הרבה שהם לא, הם בתשלום, עולים סכום מאוד, כמובן יותר נמוך מספר, וסכום שהוא שווה לכל נפש, אבל אם אני יושב, למשל, לפני פגישה, או אם אני יושב בבית קפה, או אם יש לי זמן קצת בבוקר או בערב, ואני אומר, אפופו התחייבות לקרוא ספר של שבע שעות, אני אומר, אבל יש לי עכשיו רבע שעה, חצי שעה, אני רוצה לקרוא משהו, להתחיל ולסיים, אז אני קורא סיפור קצר, והחוויה יכולה להיות נפלאה, ונשארתי עם משהו. עכשיו, קודם לא היה לי איך לקרוא סיפור קצר. לא היה לי באמת אכסניה מאוד מאוד נוחה וברורה לזה. עכשיו, אז אני אומר, זה הגמישות הזאת של השימוש בטקסט ולאן אפשר לקחת אותו. טקסט יכול להיות תסריט שהופך לסדרת טלוויזיה, והוא יכול להיות סיפור קצר שקראת אותו במשך רבע שעה, והוא יכול להיות ספר פרוזה, והוא יכול להיות עולם שלם, והוא יכול להיות ספר קולי.
עוד פעם, רפי טופז, שאתה גם סופר, וגם עורך בהוצאה הזאת, כן. שנקראת יצירה עברית. עוד פעם, איך אני מגיעה אליך?
מה, ביצירה עברית, באתר עברית, באתר עברית יש סקשן, יש אזור.
זהו, כאן הבלבול.
אז אני אומר, באתר עברית יש אזור של יצירה עברית, ששם אפשר להגיש כתבי יד.
למה קראתם להוצאה יצירה עברית, שזה באתר עברית? למה לא עשיתם הבחנה יותר ברורה וקלה?
קודם כל, זו שאלה מעניינת. אני חושב ש... אולי זה טעות, אבל לא חשבנו על הבלבול, חשבנו על הקשר. וקראנו את זה בכוונה יצירה עברית, גם כן יש בזה, מכיוון שאנחנו מסתכלים על הטקסט כמשהו שיותר מגוון ורחב, ולא דווקא תמיד כערוז, כספר, ולכן זה אנחנו מוציאים לאור, אבל גם סיפורים קצרים, וגם נובלות, וגם מסות, וגם ספרים, וגם פרוזה. אז המגוון הזה זה יצירה, והיצירה הזאת גם יכולה להתפתח לתסריטים ולמחזות ולעולמות שלמים, ולכן קראנו זה יצירה עברית.
אני בכלל חושב שכל, מדברים על מה יהיה בעתיד, ושאלתי אם הספר ימשיך להתקיים, אז אני חושב שכן, באופן עקרוני הסיפור ימשיך לקרות. יש את כל הסיפור של ה-AI וכל הדאגה מהדבר הזה. אני חושב שדווקא זה חלק מהאתגר שרפי ואני מנסים לעשות פה, בעצם לתת ריבוי פורמטים ועובעים שונים וקולות שונים. אחר, יש לנו פרויקט שלם שהוא בעצם מסות, שאנחנו פונים למיטב כותבים בישראל, מאסק אשר וגיורא איילנד ועוד כותבים אחרים, שכותבים לנו מסות שבעינינו הם ראויים יותר להיות אצלנו מאשר בעיתון שלמחרת הוא כבר פחות מעניין, הוא משאיר איזשהו משקל. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מנסים ליצור תמונת מצב שיש מגוון אינסופי של חומרים.
לא שאלתי אתכם, לא הצעקתי לכם בנושא של קריטריונים. מה ראוי? ומה לא ראוי, או מה פחות ראוי, כי...
אז אני אגיד לך משהו מעניין, אני חושב, אני קורא יחסית הרבה כתבי יד, ולפעמים אני מחפש, דווקא בעיניי אני מחפש משהו שאני מרגיש שיש בו שוני, שיש בו שוני שהוא מספר סיפור קצת אחר, בסך הכל אנחנו חיים כולנו באותו אזור, וחווים אותם חוויות, והרבה אני מרגיש שאני קורא דברים די דומים.
נכון.
אוקיי? ואני מחפש בטקסט, זווית ראייה אחרת, עלילה אחרת, דמויות שונות, משהו ש... עכשיו, לאו דווקא, אני פחות מתעסק במה אני אוהב או לא אוהב, תמיד אני אומר שההבדל בין חובבן איש מקצוע, שאיש מקצוע לא עסוק במה הוא אוהב, אלא במה נכון. עבורו, אוקיי? זה לאו דווקא אומר שזה נכון לכולם, אבל מה הוא רואה ברמה המקצועית שיש פה איזושהי תוספת?
מה זה מקצועית? ברגע שהעברית היא לא... היא לגט... אז יש בעיה.
אז אני חושב עוד פעם, אם את קוראת משהו שאת מרגישה, שאת לא מרגישה שיש בו חידוש, ושזה פחות או יותר כבר חווית, שמעת, את מכירה, אוקיי? ופה מה שאמרת, כשאת קוראת משהו, האם הוא מחזיק אותך, האם את ממשיכה איתו, האם את מרגישה שקיבלת פה איזושהי תובנה, איזושהי תוספת. אגב, אני חושב שגם כן, כשאני מסיים ספר, יש ספרים שהם מאוד נהנה תוך כדי הקריאה שלהם, ואני מרגיש שסיימת אותם ולא קיבלתי הרבה. יש ספרים שהחוויה שם היא קשה, אבל הם משאירים איתי במאוהר לאיזושהי תקופה. ויש ספרים, אגב, שנשאר עם משהו אחד מהם. דבר אחד, אבל הדבר הזה שינה אצלי משהו. ולכן אני מחפש את שואלתי, מה אני מחפש יותר מהכל? אני מחפש סוג של שונות, כשאני קורא כתבי יד.
וכאן אני מרגישה שלפעמים השונות הזאת היא... אני מדברת על שרים שמגיעים אליי, שהם שונים, אבל איך אני אגיד? זרוק לפח. סליחה.
לא, אגב, אני כן חושב, זה אני...
אפרופו תזרקי אותו, כן.
אני כן חושב שצריך להיות תנאי סף מסוים. אפרופו מה שאמרת, אם השפה היא מאוד עילגת, ואם זה מאוד לא קרי, אז זה בעיני תנאי סף. בהנחה שעבר עוד את תנאי הסף הזה, שם אני מחפש את זה. עכשיו אני אומר פעם, כמו שאמר קודם גיא, יש ז'אנרים מגוונים, ויש ז'אנרים שאני לאו דווקא מתחבר אליהם, אבל הם מאוד מאוד מצליחים. ואני צריך לדעת להיות מספיק צנוע כדי להגיד, כנראה שיש שם משהו שאני פחות מתחבר אליו, אבל הוא שם, אנשים מספיק, אנשים קוראים את זה ונהנים מזה, כדי שיש שם משהו שצריך להתייחס אליו.
אבל יש גם את העניין הצורני עצמו, הרי בסוף מדברים על זה שיש בסך הכל איזה שבע עלילות בספרי פרוזה, והכל חוזר על עצמו, והמשולש הרומנטי וזה וזה וזה. בסוף זה עניין של איך שמים את זה על לשון, זה בדיוק כמו השיחה שלנו, שיכולה להיות מעניינת, יכולה להיות משעממת, זה נורא תלוי איך אתה מציג את הדברים.
נכון, אז אנחנו באמת, אפשר כאן להתחיל לארוז, שאני לא יודעת, כרגיל, אם השיחה הזאת הייתה מעניינת, או משעממת, למאזינים. כי לי הייתה נורא מעניינת, אבל זה לא חוכמה.
נכון.
אז כמה...
אבל אני חושב שהמאזינים שלך, אפשר, זה המאזינים שלך שכבר שומעים אותך, כנראה שמה שמעניין אותך מעניין אותם, כי אחרת הם לא ממשיכים לשמוע. אז אם לך היה מעניין, כנראה שגם להם יהיה מעניין.
אולי, אבל אולי זה יעזור לי בכמה מובנים, אולי להרחיב, אולי למצוא משהו יותר. אנחנו רוצים שיהיה לנו בחיים מעניין ומשיח דעת מהצרות שלנו.
נכון.
ומהצרות של המדינה.
אפרופו זה, דרך אגב, דיברת על הנושא של כתיבה וכולי, רק על השבעה באוקטובר יש מעל 100 ספרים כבר. זאת אומרת...
שאני לא יכולה לגעת בהם.
אני מבין אותך, אבל יש משהו נורא מעניין בזה שאנשים כותבים גם את הדבר הקרוב שקרה עכשיו, בדיוק כמו שיצאו עכשיו לפני שנה וחצי ספרים של 50 שנה למלחמת יום כיפור, וזה בעצם שתי פרספקטיבות אחרות לגמרי, אבל מעניינות מאוד. וזה גם כן ביטוי של הספרות, שכאילו שום דבר לא יכול להחליף אותו.
נכון. אז תשמעו חבר'ה, גיא בן נון ורפי טופז, תודה שהגעתם, תודה שבאתם להבהיר דברים, ואולי הרחבתם באמת, לפחות בטח אצלי, אולי הרחבתם את עולמנו.
תודה רבה שהזמנת אותנו, והכי חשוב לנסות דברים חדשים. תנסי.
כן.
תודה רבה.
טוב, אני אנסה קצת. אז תודה למפיקה מאירה פרץ, לאחראי על השידור סתיו קורנס, אני מקווה שהוספנו לך משהו, ותודה לעדן בן ארי, תודה מראש על הכותרות של השיחה הזאת. תודה.
תודה רבה.
ותודה למאזינים. ביי ביי.